כן, צהריים טובים. אנחנו עוסקים בסוגיה שהמלצנו ללמוד פרק 16 בבקיאות, אז ודאי מי שלמד נתקל, וגם מי שלא למד יכול בקלות להיכנס לסוגיה. הפרק עוסק, מתחיל בנושא של מה קורה כשיש שריפה ויש כתבי קודש במקום, האם מותר להציל, באיזה אופן מותר להציל, איך מותר להציל, יש לזה כל מיני גדרים. ואז במשנה לאחר מכן, המשנה מחדשת דבר מאוד מעניין, וזה מתחיל, כמו שרואים פה במקור הראשון, מצילים תיק הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן מעות. לאחד מצילים אותם, זה כבר שאלה נוספת, מבוי שאינו מפולש, או דווקא למבוי מפולש, זה כבר, או גם למבוי מפולש, לא משנה, זה כבר נושא נוסף. הירושלמי על המקום מדגיש נקודה שהיא לכאורה פשוטה בפשט, אבל בכל זאת הירושלמי רואה לנכון להעיר את זה. אומר הירושלמי, מתניתין בשאינו תפול לו, אבל אם היה תפול לו, כגופו. זאת אומרת, ברור שאם הספר תורה נמצא בתוך התיק שלו, אז אין שאלה שמצילים תיק הספר עם הספר, כי הוא כבר ממש, הספר והתיק הם ממש כבר דבר אחד, שלא צריך אפילו להגיד את זה, שלא צריך עכשיו להפשיט את התיק של הספר ולקחת רק את הספר עצמו. מה שחידשה המשנה זה שגם כשהתיק של הספר נמצא סמוך לספר, נמצא ליד הספר, אבל הספר לא נמצא בתוכו ממש, תפול לו. גם אז, כן, איך הביטוי שלנו, בשאינו תפול לו. זאת אומרת, זה גם בלשון של המשנה, כתוב, מצילים תיק הספר עם הספר. זאת אומרת, הספר עומד בנפרד, התיק עומד בנפרד, ויש חידוש גדול שאפשר להציל גם את התיק. הרמב״ם פוסק להלכה ואומר, מצילים תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין, אף הפי שיש בתוכו מאות. בעצם כמעט מילה למילה כמו שכתוב במשנה. אלא שהאחרונים, הבאנו פה מרכבת המשנה, שואלים סתירה שהיא בעצם גם ברמב״ם וגם בין התנאים. כי הרמב״ם אומר, בהלכות שאר אבות התומה, אומר הרמב״ם, תיק של ספר ומתפחות ספרים, בזמן שהן תפורות מטמאים את הידיים. תראו את התוספתא במסכת ידיים, תיק הספרים ומתפחות ותיבה של ספר, בזמן שהן מחוברות מטמאות את הידיים. אז הרמב״ם פוסק בעקבות התוספתא, שלעניין, אנחנו יודעים שכתבי קודש מטמאים את הידיים. למה הם מטמאים את הידיים? גזרו עליהם, אחת הסיבות הידועות זה בגלל שהיו מחביאים אוכלים לפעמים בתוך ספרים, לא משנה, גזרו שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. שמכיר את הסוגיה שעוסקת, האם אסתר מטמאה את הידיים, קהלת, שיר השירים, סביב זה ככה אנחנו יותר נפתחים לנושא הזה. על כל פנים, השאלה היא פה, מה שנידון פה, מה הדין של התיק של הספר לעניין טומאת ידיים. אומרת התוספתא, והרמב״ם פוסק את זה בעקבות התוספתא, שהתיק של הספר הוא יטמא ידיים רק מתי שהוא ממש תפור לספר, כן, איך זה כתוב שם? בזמן שהן מחוברות. הרמב״ם כותב, בזמן שהן תפורות, מתפחות הספרים, או מחוברות בלשון של התוספתא. כלומר, אם נשווה את זה לפי מה שראינו לפני רגע, לעניין שבת אנחנו לא צריכים, לעניין שבת אנחנו לא צריכים שזה יהיה ממש תפור, שזה יהיה ממש מחובר, אלא גם אם התיק של הספר נמצא ליד הספר, כתוב, והרמב״ם פוסק את זה להלכה, שאנחנו מצילים את התיק יחד עם הספר, למרות שהוא לא מחובר אליו. אבל לעניין תומת ידיים, שואל המרכבת המשנה, מקור 6, אתם יכולים לראות, מביא את הפסק של, הרמב״ם בשני המקומות, ואומר, משמע אפילו אינם תפורים לספר, ואף אגב דעניין תומעת ידיים, פסק רבינו בהלכות אבות התומות, שאינם תפורים אינם מתאמים את הידיים. שייני אחא, כיוון שצריך להציל את הספר, ואסור לאחוז אותו ערום, מותר להציל עתיק, אפילו אם יש לספר מתפחת. דילמה, אדמה פיקלי מתיק, לא יהיה לו פנאי להציל. ולא גרה מתיק של תפילין, שיש בתוכו מעות שמותר להציל בחיפזון, עם המעות, דה ואחי ואחי, נפלג דלקה. כן? אז אומר, שואל המרכבת משנה, את הסתירה בין הפסקים של הרמב״ם, ואנחנו ננסה להבין, ננסות לענות על הדברים בצורה קצת אחרת עם מה שהוא עונה. כי מה שהוא עונה זה משהו די טכני. כלומר, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, ספר תורה אסור להחזיק אותו ערום. ולכן, אם אתה לא תיקח את התיק, אז אתה תצטרך להחזיק את הספר ככה. אז כדי שלא תצטרך להחזיק את הספר בצורה הזאת, אז אנחנו הקלנו עליך והרשינו לך לקחת את התיק כדי שתכניס את התיק לתוך הספר. הוא כבר שואל על עצמו, אבל יכול להיות שיש מטפחת, אז אתה כבר לא מחזיק את הספר בידיים. יש את המטפחת הזאת שנכון ששמים כדי לחסות מהקורא, שכשהוא מברך, יש שם איזה מטפחת, אז אולי אתה יכול להחזיק את זה עם המטפחת, ואז לא תצטרך. הוא אומר, לא, יכול להיות שמהמהירות של הדלקה, מרוב הלחץ, אז קיצור, הוא הלך ככה הייתי אומר, אני קורא לזה מקום יותר טכני, יותר מציאותי, שהוא בעצמו רואים שהוא קצת מתקשה בדבר הזה, ולא, הייתי אומר, מסתפק האם באמת זאת הסיבה. ולכן, אנחנו רוצים אולי לנסות לענות על הדברים מכיוון אחר. והכיוון האחר, כמו שיצא לנו כבר כמה פעמים בזמן האחרון, כבר פעם שלישית חזקה, זה הירושלמי. תלמיד, תמיד, תמיד, תזכרו את זה, כי הרבה פעמים איכשהו זה נשכח מאיתנו, מתחילים ללמוד סוגיה, רואים את רש"י, את תוספות, את הרשב"א, ושוכחים את הירושלמי. והירושלמי הרבה פעמים נותן לנו כיוונים נוספים, אחרים, חדשים, חולקים, מסכימים, אבל הרבה פעמים מוסיף לנו דברים שאין בבבלי. מה אומר פה הירושלמי מיד בתחילת הסוגיה, אחרי המשפט הראשון שראינו קודם, מה שהוא אומר שמתניתים בשאינו תפולו, מיד אחרי זה במקור 7, אומר הירושלמי, ניחא תיק הספר עם הספר, תיק תפילין עם התפילין. כאילו הירושלמי מתחיל ואומר, טוב, אני מבין שמצילים את התיק של הספר עם הספר, אני יכול להבין את זה, לכאורה למה אני יכול להבין את זה יותר מאשר תפילין, תגידו אתם. מה? לא, מה? אסור להחזיק ספר תורה ערום ותפילין. תפילין, מותר? מותר? כל יום אנחנו מורידים תפילין, שמים תפילין, אנחנו לא שמים את זה עם איזה מטפחת. אז לכאורה אומר הירושלמי את מה שהסוג של מה שאמר המרכבת המשנה. הוא אומר, אבל דווקא זה אצלו קושייה. כלומר, הוא אומר, אם אתה אומר, טוב, נגיד שספר תורה אני מבין, נגיד שתגיד לי שהסיבה היא שאסור להחזיק אותו ערום, אז צריך להציל את התיק של הספר עם הספר. מה תגיד על תפילין? מותר גם להציל את תיק התפילין עם התפילין. שם אין בעיה להחזיק אותו ערום. אז למה התירו את זה? אומר ירושלמי, שימו לב עכשיו דבר מדהים. רבי חגי בשם זעירה, שמע לה מעדה, חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם. וכן הוא אומר, בעדין גוברי האילן, כפיתו בסרבליון וגומר. אומר הירושלמי, לכאורה, זה לא רק לכאורה, זה נראה שזה דברי אגדה. הירושלמי שואל שאלה הלכתית, נשים לב לזה, הוא שואל שאלה הלכתית, הוא אומר, למה מותר להציל את התיק של התפילין עם התפילין? ואז בא הירושלמי ואומר, לכאורה דברי אגדה כאלה, שני פסוקים הוא מביא. אחד, מתהילים, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. כלומר, שמלאך השם איפה הוא נמצא? סביב ליראיו. כלומר, הוא לא נמצא רק על יראיו עצמם, אלא הוא נמצא גם מסביב ליראיו. מביא עוד פסוק, מחנניה, מישאל ועזריה, כשהם נכנסו לתוך כבשן האש, אז האש לא שלטה בהם, וגם לא שלטה בבגדים שלהם. לכאורה, בסדר, ניחה הם, בסדר, קדוש ברוך הוא רצה להציל אותם, מה אכפת לו מהבגדים שלהם? שישרפו הבגדים, ושיצאו הם חיים. ומשום מה, גם בגדים שלהם לא נשרפו. זאת אומרת, שמלאך השם חונה לא רק על יראיו עצמם, אלא גם מסביב ליראיו. מילים אחרות, יש כאן שני דברים שצריך לשים לב. דבר ראשון, שהירושלמי משתמש בדברי האגדה כדי להגיד תירוץ הלכתי, שזה חידוש, זה דרך מיוחדת של הירושלמי. מה התירוץ עצמו, לפני ש... טיפה נרחיב את זה, לא יותר מדי. התירוץ עצמו כמובן הוא פשוט. הוא פשוט, אבל רואים שבבבלי הוא לא הסוגיה, לא מדברים על זה. הירושלמי אומר, מה שנמצא מסביב לדבר, הוא חלק מהדבר. כלומר, הקדושה מתפשטת של האדם על כל מה שמסביבו. בחנניה, מישאל ועזריה רואים את זה בכך שלא נשרפו הבגדים שלהם. לכיוון ההפוך, אני חושב שזה אחד הדוגמאות שמופיעות במדרש משלי שנמצא בעמוד הבא, והוא שקורח ועדתו, פרשת שבוע, לדוגמה, רק לדוגמה, יש גם דוגמאות נוספות רבות אחרות בתנ"ך, ותבלע האדמה אותם ואת כל קניינם ואת כל ממונם ואת כל מה ששלהם. לכאורה, מה חטאו? למה לא חרם? אומרים אצלנו, לא חרם, כל הציוד, כל הדברים. עיר הנידחת, שורפים עיר הנידחת ואת כל שללה תשרוף. מכוניות, יוקרה, את הכל צריך לשרוף. חבל, בואו נביא את זה לחבר'ה הצדיקים, נביא להם את המכוניות הטובות, ואת אלה נשרוף, את הציוד ניקח. לא. יש פה רשעים, גם מה שמסביבם זה גם, זה משפיע. ושלמה המלך אומר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. מי שהולך עם החכמים, נדבק בהם, יש מצוות עשה בתורה להידבק בתלמידי חכמים, הרמב״ם פוסק את זה בספר המצוות, מביא את זה בספר המצוות, וכמובן בהלכה, יש הלכות איך נדבקים, איך נדבקים לשכינה, לתורה, לתלמידי חכמים, צריך להידבק בהם, דרך לעשות איתם מסחר, כל מיני דברים שעושים מעשיים, ואז אתה מושפע מהקרבה לדבר העוצמתי הזה, וחס וחלילה, אם זה דבר... רואה כסילים ירוע, מי שמסתובב ליד הכסילים, אז הוא יכול לקבל מהתכונה שלהם. זאת אומרת, בא הירושלמי ואומר, בכלל הכיוון, הוא בכלל לא הכיוון הזה של איך להחזיק את הספר תורה, ספר תורה ערום, אז אולי תשתמש במטפחת, אז למה התפילין מותרות? אומר הירושלמי, תקשיב, זה לא רק תירוץ לתפילין, זה גם תירוץ, זה גם הסבר לספר תורה, זה הסבר לכל המשנה הזאת. למה מצילים את התיק של הספר עם הספר? ואת התיק של התפילין עם התפילין? בגלל שהתיק של הספר הוא חלק מהספר. הוא הספר, בגלל שהספר בדרך כלל נמצא בתוכו, ואם לא בתוכו, אז הוא לידו, הוא משרת אותו, הוא משמש אותו, הוא הופך להיות חלק ממנו. וזאת הסיבה בענייני שבת, כשמדברים על מה הסיבה הרי שמצילים ספר תורה, בגלל קדושתו של הספר תורה וחשיבותו, אנחנו לא רוצים שהוא יישרף. אז אנחנו מתירים משהו שלדברים אחרים אנחנו לא מתירים אותו בשבת, אבל בגלל קדושת הספר תורה אנחנו מתירים את זה. אבל זה נכון על דלקה בשבת, אם אני מדבר עכשיו על הסתירה של המרכבת המשנה, למה בנושא של תומעת ידיים אז צריך שהתיק של הספר יהיה ממש תפור לספר? זה מובן, כי בענייני תומעת ידיים מה צריך לחפש? מה צריך לשאול? מה השאלה ששואלים? האם יש תומעה על זה או אין תומעה על זה? זאת אומרת, יש חז"ל גזרו תומעה על כתבי הקודש. הם לא גזרו תומעה על מה? על המטפחת, על, 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 על התיק של הספר. אם התיק של הספר תפור לספר, אז זה כבר דבר אחד. בסדר, אז דבר אחד, אז זה כבר יחידה אחת, אז כמו שזה נטמע, גם זה נטמע. אבל אם זה לא תפור, אז מה שגזרו עליו תומעה תמה, מה שלא גזרו עליו לא תמה. אבל לעניין הצלה, למה התירו להציל כתבי קודש בשבת? בגלל קדושתם. קדושתם, אז שואלים את השאלה, עד איפה הקדושה הזאת מתפשטת? אומר הירושלמי, אומר את המשנה, הקדושה מתפשטת על התיק של הספר, גם כשהוא לא מחובר לספר, גם כשהוא לידו. אבל ברמה העקרונית, זה ההסתכלות שלנו על כל דבר שמשרת דבר אחר ומשמש אותו, והוא בלי שהוא תפור אליו. לא צריך להיות פיזית תפור אליו. אלא מה ההגדרה שלו? התיק של הספר הוא תמיד העטיפה של הספר. כיוון שהוא העטיפה של הספר, אז הוא חלק מהספר. אם ראיתם את ההמשך, הבאנו כמה שורות מהסוגיה בבבלי, בלי להיכנס אליה לפרטים, אולי אפשר לקפוץ לשם רגע עכשיו. תראו רגע במקור 12. וזה ממש אפשר לראות את ההבדל בין הגישה של הבבלי לגישה של הירושלמי. כי בבבלי, כל הסוגיה, דנה, כן, אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, מה יעדרו לחבריה לרבי ישמעאל? ואחי כאמרי לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נטלטל אור אגב בשר? מי דמי? אתם נעשה בסיס דבר המותר, אחר הוא בסיס דבר האסור. אלא אחי כאמרי לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, למרות שיש בתוכו מאות, לא נטלטל אור אגב בשר? מי דמי? אתם נעשה בסיס דבר האסור ולמותר, אחר כולו בסיס דבר האסור, אלא אחי כאמרי לי. וכולי. שימו לב לכל ההתנהלות של הדיון. הבבלי מגיע מהשיקולים הפרקטיים, המעשיים. והוא בא ואומר, רגע, אז בואו נסתכל. עתיק, מה יש בתוכו? הוא בסיס למה? זה טלטול, זה אגב זה מותר, זה לא מותר. משווים את זה לנושא אחר של בקורבנות, קורבן פסח, שוחטים את האור ואי אפשר מיד לאכול, והאם שוחטים את הבהמה והאם מותר להפשיט את האור או אי אפשר להפשיט את האור. הדיון של הבבלי, וכמו שראינו במרכבת המשנה מצד אחד, וגם פה פשוט בגמרא עצמה, הדיון הוא דיון פרקטי, מעשי, איך אנחנו, איזה הגדרות יש פה, מה מותר לטלטל אגב מה. הירושלמי ניגש לדברים בכלל מכיוון אחר, והחידוש הגדול שבגללו הבאנו קצת קטע מגרת קוף ג' המפורסמת בנושא של החילוקים בין הבבלי לבין הירושלמי, שאחד ההבדלים המרכזיים בין הבבלי לירושלמי זה שהירושלמי יביא דברי אגדה כדי להסביר דברי הלכה. ולכאורה, איך אתה עושה את זה? אז מסביר הרב קוק שזה המשך לכל התפיסה שרואה את הנבואה כחלק מהמשכה של נתינת התורה. הרב קוק מביא שם ראיה מאוד מעניינת, ראיונת כזאת, אבל מעניינת. אנחנו אומרים בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ישוע זקנים, זקנים נביאים, נביאים, יש הכנסת הגדולה, וכולי. מי חלק מהשושלת הזאת של העברת התורה? שימו לב, זקנים למי? לנביאים. לכאורה, לפי הרמב״ם, אין לנביא יותר כוח מחכם במסירת התורה. אז מה זה, אז למה למסור לנביאים? מה נביאים מוסיפים לי בהעברת התורה מאשר כל חכם אחר? הרי בסוף זה הגיע לאנשי כנסת הגדולה, אז תגיד, זקנים, ומסקנים, היו זקנים, כנראה בכל הדורות יש זקנים. זקנים זה חכמים, כן? זקנים זה לא בני 100. זקנים זה חכמים, זקנים מסרו את זה לאנשי הכנסת הגדולה, שזה איזושהי יחידה מיוחדת בפני עצמה, בית שני, עליית עזרה, בסדר. אומר הרב קוק, זקנים לנביאים, נביאים של הכנסת הגדולה. מה זה אומר? זה חיזוק לשיטת הירושלמי, שלנבואה יש השפעה על ההלכה. והנבואה היא מקבילה לאגדה. כי נבואה זה דברים רוחניים, הנביאים בדרך כלל, מלבד משה רבנו שאמר תורה, הנביאים בדרך כלל לא אמרו תורה. הם לא אמרו הלכות. הנקודה של הנביאים היה לדבר מוסר, לדבר ערכים, לדבר אמונה. והנביאים הם חלק ממסירת התורה. זאת אומרת שיש לנבואה איזה מס ערך מוסף, איזשהו יתרון, איזה משהו שהוא מעבר, הוא כוח גבוה יותר מאשר הכוח הרגיל של החוכמה שעובר בעם ישראל מדור לדור. והירושלמי, אומר הרב קוק, הירושלמי אוחז בדבר הזה בצורה יותר מיוחדת, בצורה יותר עקבית, בהרבה מקומות, והתוצאה של זה היא מה שאנחנו רואים פה בסוגיה. כלומר, הוא יכול לקחת פסוק בתהילים ובדניאל, ולהסביר על פיו משנה, ויסביר לנו הלכות מעשיות, הלכות שבת מעשיות, למה התירו להציל תיק הספר עם הספר? בגלל חונה מלאך השם סביב ליראיו. זה מספיק כדי להסביר. כי זה יסוד רוחני שהוא הופך להיות יסוד הלכתי. יסוד רוחני, כמו שאמרנו, שגם הצדיקים משפיעים על סביבתם, וגם הרשעים לא עלינו משפיעים על סביבתם, ובכלל יש עניין להידבק ולהתחבר ולהבין שהקדושה היא מתלבשת מסביב לדברים ולא רק על הדברים עצמם, ויש לדבר הזה השלכה הלכתי. אולי לסיום החלק הזה, כן.
השאלה אם הירושלמי יפסוק, שאפשר לתת
אור אגב בשר. כן, שאלה טובה. אני לא יכול להגיד תשובה על זה, כי לפחות אני לא יודע, בסוגיה פה אין דיון הזה בירושלמי. אם יש דיון, מה? אם יש דיון במקום אחר, אני לא יודע. זו שאלה טובה שצריך לבדוק אותה. אבל גם אם לא, נגיד ככה, גם אם לא, זה לא יהיה סותר למה שרואים פה. זאת אומרת, דבר אחד, יש משהו אחד ברור שאנחנו רואים, והוא איך להסביר את הסוגיה אצלנו. שהבבלי מתחיל כרגיל, כדרכו של הבבלי, שיקולים הלכתיים, וזה בסדר גמור, זה עניינו וזה יתרונו של הבבלי. בגלל זה אנחנו גם בדרך כלל פוסקים הלכה כמו הבבלי, כי הוא גם בתראי יותר, וגם הוא נגע יותר בפרטי הפרטים, ודן, זה עניין אחד. אבל הירושלמי מחדש, שבעקבות ההסתכלות הרוחנית הזאת, זה יסביר לנו, קודם כל את ההלכה הזאת, למה מצילים את התיק של התפילין, את התורה, וגם את התפילין. שזה חידוש יותר גדול, כי מה הבעיה להחזיק תפילין ככה וללכת? שמה צריך את הנרתיק הזה? כולה, מה זה הנרתיק הזה כולו? נקנה חדש, כמה שקלים, שמה צריך להציל את זה? זה בסוף מטלטלים פה, מתירים פה בשבת, לטלטל דברים, לחצר מפולשת, לא מפולשת, יש לה עירוב, זה לא פשוט. אז למה להתיר משהו שלא צריך אותו? אתה מבין שזה... אני לא הולך לפי רק מה שאני צריך טכנית עכשיו, אני הולך לפי הגדרת הדבר. ואם מלאך השם חונה סביב ליריו, הדתיק של הספר הוא חלק מהספר, הוא חלק אורגני מהספר, אני רוצה להגיד בזה אמירה. מה? לא. בספר תורה זה לא דווקא דבוק. רק בהלכות אבות הטומאה צריך שזה יהיה מחובר, ואז זה נטמע יחד עם הזה. פה לא צריך שיהיה דבוק. כשאינו תפול לו, הירושלמי אמר. זה בדיוק העניין. חונה מלאך השם סביב ליריו. מספיק שהוא מסביב, הוא חלק ממנו. בהקשר הזה, נזכרתי בדברים שבעל התניא, במקרה דיברתי על זה פה בשיחה כללית לפני כמה שבועות עם הצדיקים שנמצאים פה, אז סוף פרק ד' בתניא הוא מביא את העניין הזה, הבאנו אותו פה במקורות, זכותו של דביר ששיפץ לי את הדף הזה. שימו לב, בואו נקרא את זה בפנים, כי זה באמת דברים מדהימים, מאוד מאוד קשורים לנושא של תורת ארץ ישראל. אומר התניא, ואי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים להשיג כי אם איזו הערה מאור השם, ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אז היא תפיסה ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ועכשיו שימו לב, אף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרוע, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, ואם אינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה בימים, אומר דבר מדהים. הוא אומר, הדרך להשיג את הקדוש ברוך הוא, זה רק דרך התורה. אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא בדרך אחרת. עכשיו, מה תגיד לי? רגע, אבל התורה, ניחה, התורה הרוחנית, כל מיני דברים בקבלה, דברים, טוב, זה ממש הקדוש ברוך הוא כמעט בכבודו ובעצמו. אבל מה תגיד על השור שנגח פרה? מה תגיד על זה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא שם? אז הוא אומר, כן, התורה מתלבשת בלבושים הגשמיים האלה, וכמו שכשאתה נוגע במלך, כן, היום כבר אי אפשר עם כל המאבטחים. ופעם המלכים היו ככה יוצאים, קצת היה אפשר לגוע בהם. עוד בתקופה שאנחנו היינו צעירים, אז היה לפעמים בא ראש הממשלה ככה לאיזה שיחה, לא נגיד בשכונה, אבל היית כמעט יכול לגוע בו. והיית אומר, נגעתי במלך, אבל בחורף הוא לבוש עם חולצה וסוודר ומעיל וחליפה. אבל אתה אומר, תשמע, נתתי צ'פחה נגעתי בו, אבל לא נגעת בו באמת, הוא מולבש בהרבה מלבושים, נגעת בו. למה? כי הבגד שלו זה חלק ממנו. אז המלבוש של התורה הוא חלק מהתורה. חונה מלאך השם סביב ליריו. כלומר, יש, יריו זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. עכשיו יש לו, הלבוש הראשון הוא פנימי, הוא זה, הוא יותר עמוק, הוא קבלי וכו'. ואז יש לבוש נוסף, כבר יותר איזה. ובסוף זה מגיע לשולחן ערוך, לגמרא, לזה, ואתה נוגע בזה, ובלי בעיות אתה נוגע בזה, כל יום אתה מוזמן לגוע בזה כל יום כמה שעות טובות, ואתה נוגע במלך, כי נמצא סביב ליריה. כלומר, זה תפיסה של, התפיסה של מלבוש, כן, בקבלה זה דבר שעוסקים בו הרבה, הנושא של לבושים הוא נושא מאוד מרכזי, זה כל המהות, גם האדם הוא לבוש, הגוף שלנו הוא לבוש לנשמה, ומבשרי חזי אלוקה, בסוף אתה נוגע באדם, אתה נוגע בספירת החסד, ספירת החסד מתלבשת ביד של האדם. ברור שכשתיכנס יותר פנימה, אז יש גם בחינות יותר פנימיות שנמצאות יותר עמוק, ברוח, בנשמה. אבל גם כשאתה נוגע בגוף, אתה נוגע בנשמה, בדבר שמלביש את הנשמה. כלומר, זו תפיסה מאוד רחבה, מאוד יסודית, שהחידוש של הירושלמי זה לקחת את זה ולהשתמש בזה כדי להבין פשוט הלכה, משנה, רמב״ם, ובכך ליישב בצורה פשוטה גם את השאלה למה מותר את התפילין. וגם את השאלה למה בנושא של טומאה זה לא ככה, אלא יש הפרדה, אם זה לא תפור, אז יש הפרדה. זה מסביר לך גם דברים הלכתיים מעשיים. נוגע לשאלה שלך, יכול להיות שאם נחפש בירושלמי, אולי מקומות אחרים, ונעשה את כל החשבון, אז נראה עד איפה זה משפיע, וגם אם לא, אז יכול להיות שזה נעצר בנקודה מסוימת, ועד כאן ובמקומות אחרים יש סברות אחרות. אבל עצם העניין נראה אמיתי כמו שהוא למקום הזה. כן. הנה הכי נמי, גם אותי. גם אותי מחזק, כן.
זה,
כן. נכון, כן, שאלה. כן, שאלה. אני... לא יודע אם הוא לא מתכוון להגיד כזה, כאילו, תעיין שם ואתה כבר מכיר את הסיפור וכבר אתה יודע מה הסוף. כאילו, למה בכלל לספר שהם נכנסו עם הבגדים? אני מבין שזה מה שהירושלמי רוצה להגיד. הרי זה לא... התנ"ך לא מספר דברים מיותרים. גם סתם, זה די פשיטה, כאילו, מה, הם נכנסו ערומים? לא יודע, סתם, תגיד, חיילים משבע שהיה, נכנסו לכבשן האש ויצאו, יצאו חיים, זהו. זה הסיפור הרי. למה צריך להגיד, הם נכנסו עם בגדים, וכמה פסוקים אחרי זה גם צריך להגיד שהבגדים לא נשרפו, כנראה שזה הסיפור. אז אני מבין שזה כנראה העניין, אבל אתה יודע מה, יש מקום לעיין בזה, יש מקום, כן, רב אבישי? ספר תורה עצמו הוא לבוש לאלוקות. כן, כן, טוב, בסדר. הנה חינמי, אבל בסדר, ביחס ל... כאילו זה לבוש, לבוש על לבוש, וזה מגיע עד... אתה אומר, כאילו, עצם התורה היא לבוש לרוחניות, ואז גם הספר של התורה, שהוא כבר... כאילו, התרחק עוד יותר, ועדיין הוא קשור בסוף בגלל הרוחניות שיש בתוך הספר תורה. את קודם כל מותר להציל את הספר תורה עצמו, שהוא כבר נהפך להיות לבוש לאלוקות, ולא רק, זה לא נגמר בספר, אלא אפשר גם להציל את התיק של הספר, כי... כן, הנה חינמי. זה, כשאתה אומר את זה, אתה מזכיר לי שמה... בוא נראה, אולי ככה, בוא נעשה את זה, זה. מי במקרה זוכר יודע מה לומדים מהפסוק הזה בגמרא במנחות? מה לומדים מהפסוק חונה מלאך השם סביב ליראיו? רמז, שלוש מצוות שאדם מקיים אותם. אפשר לומר יום יום. מה? טוב, מה, זו שאלה קשה, זה לא פייר. זה מה? כן, זהו. יש טיפה זה, אז חזל אומרים, כל מי שיש לו תפילין בראשו, בזרועו, ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מובטח לו שלא יחטא, שנאמר, חונה מלאך השם סביב ליראיו. עכשיו זה בדיוק, תשימו לב לסדר של הדברים, הרי תפילין של ראש זה כנגד המוח, זה הנשמה, זה הכי פנימי, אחר כך היד, אחר כך הבגד ואחר כך הבית. זאת אומרת, זה מתחיל מהנשמה הפנימית שנמצאת בתוך האדם, ואז היא מתחיל עטיפות. העטיפה הראשונה זה המוח, שזה הכי רוחני, ואחר כך זה עובר לגוף, ואז זה עובר לבגד, ואז זה עובר לבית, והכל נחשב חונה מלאך השם סביב ליראיו. הלבושים האלה, הזכרת לי את זה, שאתה אומר, הספר התורה עצמו הוא לבוש לרוחניות. אז גם בתוך האדם יש מדרגות, והקדושה של האדם מגיעה עד הבית. כשאתה שם מזוזה בבית, זה ביטוי לזה שכל הבית שלך הוא איזה מקיף, מקיף כזה שאתה יכול להפוך אותו למקום, לשכינה, יכול להפוך אותו למקדש מעט כזה פנימי, בזכות המעגלים האלה. טוב, רק שישאר לנו עוד כמה דקות, אז אני לא קורא בפנים את המקורות שקל לראות אותם, ואני מקווה גם שראית אותם, אם לא, כדאי להשלים גם את הדברים של הרב באגרות, גם את הילקוט שימוני שהוא מאוד יפה, כמעט מפורש אומר את מה שאמרנו עכשיו, רק את המשפט הראשון, שנו רבותינו מצילים תיק הספר עם הספר, וכי דברי תורה כתובים בו, אלא בשביל שהוא דבק לספר זכה להינצל עמו. ואז הוא מביא את הולכת חכמים יחכם, ואז הוא מביא את כל הדוגמאות מתיבת נוח, והרשעים שמתו עם הזה, ומביא את קורח, וחניה משלב העזריה, כל הדוגמאות האלה מביא שם בילקוט שימוני, כדאי מאוד לראות את זה. מה שאנחנו רוצים עוד להשלים רגע פה בשלוש מקורות האחרונים, זה לראות את הכיוון שראינו עכשיו בין הבבלי והירושלמי, לראות אותו בעוד שני דברים. ממש בקצרה, שני דברים נוספים שיש להם את אותו הלך מחשבה, אבל בנושאים אחרים לגמרי. אז תראו רגע במקור 13, מחלוקת מאוד מאוד ידועה ומפורסמת, בין הבבלי והירושלמי בשאלה, האם מברכים על הכשר מצווה. ירושלמי אומר, עושה סוכה לעצמו, אומר, ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לעשות סוכה. לאחרים, נכנס לשבע וכו'. אחר כך הוא אומר אותו הדבר, עושה לולב לעצמו, מברך לעשות לולב. לאחר וכו'. כשהוא נוטלו וכו'. העושה מזוזה לעצמו, אומר לעשות מזוזה וכו'. תפילין וכו'. שימו לב, אומר הירושלמי, בניגוד לבבלי, אומר הירושלמי, כשאתה עושה את המצווה, אתה מברך, אתה מברך על העשייה. כלומר, עוד לא קיימת את המצווה, לכאורה, מה זה? לא, עוד לא קרה שום דבר. אני בסך הכל עכשיו רק בונה סוכה. אומר הירושלמי, לא. כשאתה עושה את ההכשר לדבר, אז מה בעצם ההבנה? לפי מה שראינו עכשיו, נראה לי זה מאוד ברור. איך הירושלמי מתייחס להכשר? ההכשר הוא חלק מהדבר. הבבלי אומר, אתה מברך על העשייה עצמה, זהו, הגעת ליעד, הגעת לסוכות, איך נעשתה הסוכה, מי עשה את זה, מה זה משנה, זה הכשר, העיקר שיהיה, יש, תברך. אומר הירושלמי, רגע, הדרך לקיום המצווה עובר דרך העשייה שלה, ובעשייה אני כבר מתחיל להתחבר, אני מתחיל להתחבר למצווה, כשאני עכשיו מכין את המצווה, אני מתחיל להתחבר. אז גם הבבלי יסכים שאתה מתחבר, וזה יפה, וזה חשוב, ותזיע, תזיע כשאתה אופה מצא, אבל לא מברכים על זה. זה עד כדי כך שלברך על הכשר מצווה, זה בעצם, מצווה צריכה להיות כאילו יעד, זה צריך להיות יעד בפני עצמו, לא מברכים על דבר שהוא לא... הוא לא היעד, הוא לא המטרה, אלא רק משהו בדרך, לא מברכים על זה. אומר הירושלמי, אני מסתכל על ההכשר כבר כחלק מהדבר עצמו. אומר, זה שאתה עכשיו מתכונן לדבר ועובד לעשות אותו, אתה כבר בעצם, אתה כבר בתוכו. זה כבר חלק ממך, ולכן אתה מברך על זה. וזה הסתכלות שנראה שמאוד קשורה למה שראינו פה אצלנו. האם העטיפה של הדבר, הדרך לדבר, המסביב לדבר, האם הוא חלק מהדבר, או שרק הדבר עצמו הוא העניין. אז זה נושא אחד. הנושא השני והאחרון, מה שהבאנו פה במקור 15, הירושלמי מספר סיפור מאוד מעניין, הוא אומר, רבי יוחנן, הווה מסתמך על רבי יעקב בר אידי. והיה רבי אלעזר חמילי ומתאמר מן קודמוי. הוא היה מתחבא ממנו. אמר, התרתי מילין עדיין בבליה אביד בי. חדה דלא שאל בשלומי, וחדה דלא אמר שמועתה בשמי. אמר לי, כך אינון נוהגין גביון, ככה הם מתנהגים, הבבליים, ככה הם עושים גם לעצמם. הוא מביא דוגמה, זעירה לא שאל בשלמי דרבה, דאינון מקיימין ראוני נערים ונחבאו, ממהלכין חמי לאחד בית המדרש, אמר לאחרה ומאיר יתי ודרש, ואמר שמועת המשמד רבי ישמעה, ולא אמר שמועת המשמד רבי עקיבא. אמר לו, כל אלמה ידין, רבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא. אמר לו, כל אלמה ידין, רבי אלעזר, תלמידי דרבי יוחנן. בקיצור, מה יוצא פה מהסיפור? סיפור מעניין. רבי יוחנן הולך, ואז הוא קולט את רבי אלעזר, שהוא מתחבא ממנו. ולא... ואז הוא אומר, כזה כנראה אומר לרבי יעקב ברידי, שהוא הולך איתו, אומר לו, תשמע, אתה רואה את זה? יש פה התנהגות של בבלים. במה? בשני דברים. א', הם לא שואלים בשלום, זה כמובן דבר שצריך להבין אותו, מה, וזה לא הנושא פה כרגע, אבל הדבר שיותר מעניין זה העניין הזה, הוא לא אומר שמועה בשמי. כלומר, למרות שזה דברים שהוא שמע אותם ממני, כשהוא אומר אותם, הוא אומר אותם מעצמו. ואז הוא אומר, תשמע, זה בכלל ככה הדרך של הבבלים. כלומר, כאילו הגמרא, זה הירושלמי, כן? הירושלמי ככה מבליט את זה, שהדרך של הבבלים היא כזאת שלא להגיד דבר בשם אומרו, אלא כל אחד אומר, אז אחר כך הגמרא קצת אומרת, לא, אולי לפעמים יודעים, זה ברור שזה בשמו, אז לכן הם לא אומרים. אבל רבי יוחנן, אבל בדיון שם אצל רבי יוחנן, אז הוא אומר, ככה זה המנהג של הבבלים. הם לא, שני הדברים האלה שהזכרת, זה המנהג שלהם. הם לא דורשים בשלום, והם לא אומרים דבר בשם אמרו. ורבי יוחנן כאילו אומר, זה עניין להגיד דבר בשם אמרו. באמת, מה העניין להגיד דבר בשם אמרו? מה הוא מחפש את הכבוד? מה הסיפור של רבי יוחנן? לא הוא מחפש את הכבוד, ולא הם מחפשים את הכבוד כדי לא להגיד בשמו. אלא ברור שיש פה, מדובר פה על גדולי עולם, כמובן, ראשונים כמלאכים, אנחנו, אין מה לדבר. אז יש פה איזה מהות. המהות של הדבר היא לכאורה מזכירה את שתי הדוגמאות הקודמות שראינו. האם מה שחשוב עכשיו זה התוכן של הדבר? יש פה משהו, בוא נגיד את הדבר הזה עצמו. זה כזה חשוב להגיד בשם מי ואיך זה עבר אלינו? כן, אנחנו מכירים את הממרה. האומר דבר שם אומרו מביא גאולה לעולם. אבל גם זה, אם אני זוכר טוב, זה נדמה לי ממרה של הירושלמי, אם אני זוכר טוב. שמביאים את זה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, אבל לא בטוח, אני עכשיו יש לי איזה משהו בראש, פה מחשבים, אפשר לבדוק את זה. אבל בכל מקרה, מה שרואים פה בגמרא, זה ודאי את הדבר הזה. הירושלמי רואה לא רק את הדבר עצמו, את השמועה עצמה, אלא רואה את כל המערכת שמסביבה. והמערכת שמסביבה, זה בין היתר, זה איך זה הגיע לפה. אם זה הגיע דרך דרכו ודרכו, אז יש לזה משמעות, זה לא סתם עבר דרך התנאים או המוראים האלה. כנראה שהם, כל אחד מהם, יש לו איזה חלק ב- 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 בסיפור הזה, בממרה הזאת. ולכן, כיוון שמלאך השם חונה סביב ליראיו, אז לכן חשוב לראות את כל התמונה ואת כל המבנה ואת כל המערכת. ויש משהו פה במוראים של שככה ירושלמי תופס את זה, שיש משהו אצל הבבלים שהם אומרים, עזוב, בוא, שורה תחתונה, יש לנו פה את התוכן, הוא הגיע אלינו, ברור שכל התורה נמסרה מתלמיד, מאב וזה, בסדר, ברור שזה נמסר. תכלס עכשיו זה נמצא פה, אני עכשיו מופקד להגיד את הדברים, אני אומר את הדברים עצמם. כמו שאני מברך על המצווה עצמה, אני לא מברך על מה שהיה קודם, על הדרך, אני מברך על על התוצאה, על הסוף. ירושלמי אומר, לא, יש דרך, יש מהלך איך הדברים הגיעו. אני תמיד ככה, להבדיל, אני מדבר על זה בהקשר של לימוד גמרא, שהרבה פעמים הוא קשה נפשית, למה צריך את כל המהלכים ואת כל הדברים. אז אני אומר, להבדיל, לפי הבדלות, ככה אני זוכר כשהייתי נער, כדרך הנערים שמתעניינים בספורט, אז בגיל הזה אתה מתאבד בערך על הדבר הזה, כאילו להתעניין, מוצאי שבת, מה היה התוצאות ומי ומה, והיה כל יום ראשון בבוקר היינו קונים עיתון ספורט, לא יודע אם עד היום יש דבר כזה, אבל פעם היה עיתון ספורט, היינו נוסעים לבית ספר באוטובוס, אז היה כבר איזה קיוסק אחד שהיה מהאוטובוס, היינו זורקים לו את הכסף, והיה מביא לנו לחלון של האוטובוס, היה מביא לנו את העיתון, כאילו זה היה שעבוד כזה, אתה לא יכול כאילו בלעדיו, אתה לא יכול להתחיל את היום, לא יכול להתחיל את השבוע בלעדיו. אז היה כזה מקום אחד, היה כאילו בישול השער. כאילו, איך זה התגלגל? מי יצר את המהלך? מי מסר למי וזה? כי זה לא חוכמה, הוא בסוף שתקע את הגול, בדרך כלל זה כבר יחסית הכסף הקטן, כבר שמו אותו לבד מול השוער, טוב, נראה אותו שפספס. אבל מי שיצא, זה מעניין, כאילו כל המהלך, כאילו יש משהו בעולם, זה לא סתם. כן, זה דוגמה כמובן ממילי דיוטות דאלמה, אבל זה אולי כן מראה איזה משהו על זה, שזה באמת הדברים בעולם הם לא רק, לא רק הקצה, השורה התחתונה, אלא באמת מעניין התהליך, באמת מעניין איך זה הגיע. אז להבדיל אלף, 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 אלפי הבדלות, אז רואים שבנקודה הזאת גם כן, הבדל בין בבלי לירושלמי, שלכאורה באמת מתחבר פה עם כמה מהלכים, כמה דברים, גם הנושא של הכשר מצווה, וגם הנושא של הצלת תיק הספר עם הספר, הגישוי, השינוי בהבנה, בגישה, וכמובן החידוש המיוחד של הירושלמי, שאפשר להסביר דברי הלכה בעזרת דברי אגדה, כמובן דברים מבוססים, דברים שהגמרא אומרת אותם, לא כל אחד יכול להמציא את זה פה לעצמו, אבל הדברים פה הם ברורים בירושלמי, במדרש, והם בנויים על משנה שלמה ועל תפיסה שלמה, ובסוף זה מגיע גם להלכה למעשה, ומראה את את החיבור בין הדברים, ככה שזה באמת נראה דוגמה יפה לנושא של התורה של בארץ ישראל, תורת הירושלמי, תורת ארץ ישראל בכלל, בעזרת השם. אין משהו להעיר, אז שער כוח, ברוכים תהיו. עוד טוב.